שעה היסטורית, מילים אחרונות של אנשים גדולים. הפרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק משוחחים על המשפטים שנאמרו או לא נאמרו על ידי מנהיגים בהיסטוריה. עורכת ליאן סרטנה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
היום בחרת לספר לי על מילים אחרונות של אנשים על ארס דווי?
כן, אבל למעשה אלה לא מילים אחרונות, אלה המילים שסופרים אחרים שניסו בפה הגוססים.
כלומר, כל המיתוסים האלה על הדברים האחרונים שנאמרו,
הכל תיזהרו, תיזהרו.
צריך לקחת את זה ברבון מוגבל.
כן, בדיוק.
אבל אנחנו בכל זאת נעבור על כמה מהם. צריך לומר, נושא קצת מורבידי יש לנו היום.
לא מורבידי, כי זה חתירה אל האמת.
אל האמת. לא משנה אם האמת הזו הגיעה ממש כשאנשים נפחו את נשמתם. אז נתחיל אולי בסיפור המרתק על הסטודנט הבלקי בלטזר ג'רארד.
כן, הוא קודם כל היה קתולי פנאטי. וכאשר ההולנדים מרדו נגד ספרד, הוא תמך כמובן בספרד.
אוקיי.
והאל שלו היה מלך ספרד פליפה השני.
זה היה האלוהים שלו.
כן.
אני מניחה שזה קשור לכסף, בצורה כזו או אחרת.
כן, הוא ביקש מן המלך לשלם לו כסף רב, כדי שירצח את המנהיג הפרוטסטנטי של הולנד, ויליאם השתקן.
בעצם, מלך ספרד רצה שמנהיג הולנד יירצח,
כן.
ולשם כך הוא שכר את שירותיו של אותו סטודנט בלגי.
כן, אבל, הוא גם ארגן קבלת ברכות מטעם הכנסייה, והבטחה מקום בגן עדן, אפילו אם הסטודנט יומת בעינויים האיומים.
אז הסטודנט הזה קיבל את ההבטחה מהכנסייה?
כן.
אז איך הוא עשה את זה? מאיפה היה לו בכלל כלי נשק? זה סטודנט.
סטודנט, הוא הצליח לשכנע חייל שמחר לו שני אקדחים. אנחנו ב-1584.
כן.
והנשק הפרטי היה די פרימיטיבי בתוך תקופה.
כן.
ותשימו לב שבכלל מה שנקרא אצלנו שבירה או ביטחון...
הבטחת אישים.
הבטחת אישים לא היה קיים.
לא.
הסטודנט נכנס לביתו של המנהיג ההולנדים המתחוממים.
רגע, אתה רוצה לומר לי שגם בימי קדם המנהיגים פשוט הסתובבו חופשי? לא היה להם איזה צבא שיגן עליהם, איזה שומרי ראש?
אנחנו במהפכה. ההולנדים מורדים נגד ספרד.
הבנתי.
והיות והמנהיג רצה להיות פופולרי... הוא היה מקבל אורחים.
אז הוא רצה להצטייר כמו פשוט עם כזה.
בדיוק, די פשוט דרך אגב.
אוקיי.
אם כי הוא האדם הכי עשיר בהולנד, כל הכסף בא מגרמניה, כמוצאו הגרמני. הוא היה נסיך אורנג'. אורנג' זה מדינה קטנה, קטנטנה, כמו כבר סבא והשכינים.
כן.
אבל זאת הייתה מדינה ריבונית. על כן הוא אמר, אני מורד נגד ספרד, מה פתאום? מלך ספרד הוא שליט עצמאי, גם אני.
אבל זה לא שינה שום דבר למלך ספרד, כי מלך ספרד אמר, עם כל הכבוד לך שגם אתה שליט ריבוני ועצמאי, אתה תשלם את המחיר ואני שולח מתנקש להרוג אותך. כן. אז הסטודנט הזה פשוט פסע לו לתוך הבית
כן.
של שליט הולנד.
אם תין לו.
כן.
השליט רצה לדבר עם אנשים... לשוחח, הוא רצה להיות פופולרי. אנחנו בתוך מהפכה
כן,
עממית.
ברור.
אז הסטודנט הסתתר, וברגע שראה את נסיך הולנד לבד, ירה בו.
ככה סתם.
כן.
ומה היו מילותיו האחרונות של אותו שליט הולנדי? הרי בזה אנחנו עוסקים.
מעניין מאוד שאני מצאתי את המילים האחרונות שלו במים.
במים?
כן.
מה זאת אומרת?
שם היה אחד הקרובות שלה. והיא כתבה בדיוק מה שהיא שמה ממנו. אלוהים, תרחם על ארץ האומללה שלי ותושבי המסכנים. אבל אמרו, ההולנדים המתחוממים, זה לא מספיק מפואר.
לא הירואי. מה זה אלוהים? תרחם על הארץ האומללה? מה פתאום? אנחנו לא אומללים, לא זקוקים לרחמים של אף אחד, אפילו לא של אלוהים.
אין עוד, הפרוטסטנטים מסכימים לגרסה הזאת, אבל...
עובדה שהם שינו לו את המילים האחרונות.
כן. הוא אמר פשוט מאוד, לפי גרסה של המתקנים, אני אחזיק מעמד, ז'מן שדרה. בצרפתית, לא בהולנדית. והסיסמה הזאת מופיעה היום על סמל של הולנד.
המילים הכי מפורסמות בהיסטוריה של מישהו על ערש דווי זה יוליוס קיסר.
כן, יוליוס קיסר לא התכוון למילים אחרונות, אלא בזמן הרצח פתאום ראה ידידו הטוב ברוטוס בין הרוצחים. אז הוא צעק, את תו ברוטה, גם אתה ברוטוס. והוא מת נדהם.
ואלו המילים באמת ששגורות בפיו של, של כל בן אדם, נדמה לי, מכירים את, את הביטוי הזה.
כן.
אבל מה באמת היה שם? מה מערכת היחסים הזאת בין ברוטוס לבין יוליוס קיסר?
המפלגה הרפובליקאית הייתה מפלגה של אריסטוקרטיה מבובשת ולא מתקדמת. יוליוס קיסר לפי דעתי היה אדם חכם. הוא הבין שהמדינה כל כך גדולה, הגדולה במדינות בתקופה הזאת, חייבת להיות מונהגת ביד חזקה,
כן.
ובמוסדות. על כן הוא רצה לשמור על הצורה שתבטיח לאימפריה הרומית קיום של מאות בשנים. שהרפובליקה של קיסר כאילו עמדה בראש הייתה סדרה אינסופית של מלחמות אזרחים.
כן, ואיך ברוטוס משתלב בכל הסיפור הזה?
ברוטוס רצה להיות רפובליקאי וחשד בקיסר שהוא רוצה להיות דיקטטור. אני מזכיר לך שדיקטטור זה תואר רשמי,
כן.
ולא גנאי.
ולא מילה כמו שאנחנו משתמשים ביום, איזשהו תואר.
זה תואר.
כן.
ואז הוא הצליח לשכנע את החברים שלו, ביניהם היה גם קסיוס, עליו אמר שייקספיר במחזהו, תיזהר כי הוא אדם רזה, ואלה חושבים יותר מדי.
הרזים.
הרזים, כן.
אני גם בעד שמנים, כן.
ואז בא הרצח, שהוא מאוד מפורסם, בעיקר שייקספיר הוסיף לה, פרסום.
ובאופן כללי אנחנו יכולים לדבר באמת על מילים אחרונות של מנהיגים גדולים כאלה, והרבה מאוד פעמים נדמה לי שהמילים האחרונות הרבה מאוד פעמים מתייחסות לאיזה יריב מר שארוך שנים.
כן, היו יריבים שהיו האבות המייסדים של הרפובליקה האמריקאית.
מה, אלה שכתבו את החוקה?
כן.
הם היו היריבים בינם לבין עצמם?
לא, אבל כשהגיע הסוף, היריבות שלהם היה במוות. מה, הוא ימות לפניי?
אנחנו בעצם מדברים על מייסדי החוקה האמריקאית.
כן, הרפובליקה האמריקאית, כן.
ובמי מדובר?
באדמס.
ג'ון אדמס.
כן. ובג'פרסון.
תומאס ג'פרסון.
כן.
שניים ששיתפו יחד פעולה כדי לכתוב את החוקה, מה שכולנו מכירים
כן,
את המסמך.
כן, ואחרי זה שירתו את הרפובליקה הקיימת.
ושניהם מסתבר היו מאוד חולים ונטו למות בסביבות התאריך ההיסטורי 4 ביולי.
באותו יום, מתו שניהם באותו יום.
שניהם מתו באותו יום.
כן, אבל אחד חשב שאני מת והוא עדיין חי, זה מאוד...
הרגיז אותו.
הרגיז אותו, כן.
מי זה היה מבין השניים?
אדם.
אדמס שבעצם לא רצה למות לפני ג'פרסון. מה בסוף היה? מה קבעה ההיסטוריה? מי מת ראשון?
ג'פרסון מת כמה שעות לפני אדמס.
הבנתי, אז אדמס ניצח.
כן.
ואגב ניצחון, סיפרת לי גם על גנרל מהפכני אמריקני, גם פחות או יותר מאותה תקופה.
כן, כן.
שמו אית'ן אלן.
כן.
אז מי היה אותו אית'ן אלן הזה?
גנרל שיציין במהפכה אמריקאית נגד הצבא האנגלי.
כלומר, בתקופה הזו שהאמריקאים בעצם ביקשו את העצמאות, רצו להתנתק מהאומה הבריטית הגדולה, ולהפוך כן. למדינה בפני עצמה.
בדיוק, הם הצליחו, כפי שאת יודעת.
כן.
כן. והתוצאה הייתה שאנשים שרצו לנחם אותו גנרל רבולוציוני, אמרו לו, אתה יודע, שאלפי מלאכי שרת מחכים לך בגן העדן.
כלומר, אל תדאג מזה שאתה הולך למות, כי אתה הולך לפגוש שם בגן עדן מלאכים, אתה בעצם עובר לעולם הבא שכולו טוב.
ואז אמר הגנרל, הם מחכים לי שיצטיידו בסבלנות.
עכשיו קופצים הרבה הרבה קדימה ל-1942, מאות שנים קדימה, לשחקן ג'וני ברימור, שאם אני לא טועה, נספק גם פן רכילות קטן, הוא אביה של השחקנית דרו ברימור.
בדיוק.
יפה, אז מה הסיפור איתו?
סיפור שלו היה, הוא שייך למין שושלת של שחקנים.
כן.
ואז הוא שאל בכנות ויושר, למה לי למות? אף פעם זה לא קרה, כן קרה, אבל... אין צורך להתעכב על זה לבני משפחת ברימור.
בני משפחת ברימור לא מתים, וגם הוא לא התכוון למות.
בדיוק.
אבל אין מה לעשות, גם הוא נאסף אל אבותיו.
בדיוק.
ובוא נעבור מכאן לאחד המלחינים הגדולים, אנחנו מדברים על בטהובן, שהלך לעולמו ב-26 במרס 1827.
כן, אחרי שהוא לא שמע את הסימפוניה התשיעית, כי הוא היה חירש.
כן.
אבל
בטהובן... רגע, גם על זה סיפרת לי סיפור מעניין.
כן.
שהוא לא שמע, הוא ניגן, הסימפוניה התשיעית.
התשיעית, הלכת מחשבת שלו, וכל הקהל היה בשיא ההתלהבות.
מחאו לו כפיים.
אבל אמרת אחת, היא הבינה שהוא לא שומע.
כי הוא עומד עם הגב לקהל,
כן.
הוא לא יודע מה קורה, שכל בדיוק. הקהל באקסטאזה, והוא מנצח על התזמורת.
היא באה וסובבה אותו, ואז בטהובן ראה את הקהל המתלהב, והבין שהוא באמת, הם אנשים אלה, הבינו אותו.
אבל עכשיו אנחנו עוסקים לא ברגע השיא הזה של חייו, אלא בעצם ברגע שבו הוא נפרד מן החיים.
והוא הוכיח שיש לו השכלה קלאסית, מפני שהוא אמר אז מה שאמר קיסר אוגוסטוס, בלטינית, כן. אתם יכולים למחוק כף, ההשגה נגמרה.
אגב, אתה יודע, על מוצרט כל הזמן מספרים איך שההלוויה שלו הייתה בודדה, אף אחד לא הגיע.
כי ירד גשם, ובית עובד מיד בקיץ.
אז כמה הגיעו?
20,000 אנשים.
20,000 אנשים הגיעו להלוויה של בטהובן.
לפני טלוויזיה, לפני תקליטים, לפני פטפונים.
השמועה עברה מפה לאוזן.
כן, אבל סימן שהאבא פשוט בווינה, הבין איזה מין גאון הלך לו לעמו.
בוא נעבור לגאון אחר, ליאונרדו דווינצ'י.
כן, ליאונרדו דווינצ'י היה בדרך כלל אדם מאוד מסתורי.
טוב, אפשר לדבר עכשיו שעות על צופן דווינצ'י וכל הפרשנויות שמסעירות את העולם הנוצרי.
כן, אבל חוש העמידה וחוש הצבע והצורות לא עזבו אותו. לפי דעתי, ליאונרדו דווינצ'י היה האדם הסקרן ביותר בעולם. הוא התעניין בכל.
כן.
בצוללות או במטוסים.
זה מדהים, גם יש לו המצאות שעד היום אפשר להשתמש בהן.
כן. ועל כן, הוא פתאום נזכר ציור גדול שלו, סודה אחרונה, והוא פתאום נזכר שאנשים עומדים בצורה של אותיות. ואמר, אני רואה כאן אות אחת, ושם היו 12 שליחים על אות אחרת. כלומר, עד הסוף, משחקי הצורות התרחשו בתומכו.
בעצם לפני מותו, הדבר שהעסיק אותו,
כן.
זה המבנה של אותו ציור הסעודה האחרונה,
כן.
והוא ראה באנשים צורות של אותיות?
כן.
אנחנו עוברים לשחקן הקולנוע המפרי בוגארט, שחקן שעשה היסטוריה כמובן עם הסרט קזבלנקה ועוד סרטים אחרים, והוא נפטר ב-14 בינואר 1957.
ואז הוא פתאום נזכר שהוא עשה טעות גדולה כאשר שינה סדר המשקאות שלו.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שהוא חשב שעשיתי טעות גדולה מאוד שעזבתי את הוויסקי ואן מרטיני. מרטיני הייתה המצאה של איזה כומר, אשר היה משהו תוסס, ויוצא מן הכלל טעים, אבל המעניין שברימור בסוף חייו חשב על סדר המשקאות שהוא השתמש בו בברוכות הערב.
כלומר, מה שהעסיק אותו בעצם זה מה שתיתי ומה לא שתיתי.
כן.
תשמע, בסך הכל מה שאנחנו רואים זה שהמילים האחרונות של אנשים הן די פרוזאיות. לא מתעסקים בעניינים שברומו של עולם. אם שתיתי וויסקי או שתיתי מרטיני.
כי זה נוגע להם. הם רצו, למעשה הוא עשה חשבון נפש. האם נהניתי מספיק?
מחיי.
כן.
ואפילו הסופר הרוסי הגדול, אנטון פבלוביץ' צ'כוב, גם הוא מסתבר, המילים האחרונות שלו לא נגעו לגן דובדבנים ולא נגעו לשלוש אחיות, נגעו בסופו של יום לאלכוהול.
אלכוהול, את מדברת על רוסי, אז שם שום עמד מיוחד לאלכוהול.
כן, מה הוא אמר?
הוא אמר, אני מאוד מצטער שלא שתיתי מספיק שמפן בחיים שלי, כי הנה עכשיו החיים נגמרים והשמפן בתוך הבקבוקים.
בוא נדבר רגע, אם כבר אנחנו משוחחים על שמפניה, מי המציא את השמפניה, מתי היא הומצאה?
זה הומצא ב-18, עדי קומר, נזיר למעשה, וזה למעשה יין תוסס.
כן.
זאת הסנזציה.
איך קוראים לו?
דום פריניון.
דום פריניון כמו היין.
כן.
כלומר היין, כמובן שזה כמו היין, היין על שמו.
מאה אחוז.
והשתמשו בשמפניה הזו, זה היה ממש סנסציה, כמו שאמרת, בעיקר במסיבה של הכתרת מלכי צרפת.
טוב, לא רק זה, מסיבות חגיגיות מיוחדות. גם היום, דרך אגב, השמפניה שמורה להזדמנות מאוד חגיגיות וסמליות.
אבל שם היה סיפור קצת לא נעים עם שרל השמיני, צריך לומר.
שרל השמיני היה ילד בן 14. ובאמת ההכתרה הוא התחיל למרות ממש הכתר כבד מדי.
פשוט שתה קצת יותר מדי. מה, הוא רוצה להוריד את הכתר?
כן, כן, וזה היה סקנדל, מה?
ברור, איזה מין מלך זה, אם אפילו לא יכול לסחוב את הכתר על הראש.
אבל הוא בן 14, מה אתם רוצים?
טוב, אנחנו עם פרדריק שופן המלחין.
הוא פחד להיחנק.
להיחנק?
כן, כשיגברו אותו חי, ועודו חי.
אוי, אוי, אוי.
ואז כל הזמן הוא ביקש מן הרופא לחתוך אותו.
הוא היה חולה בשחפת.
שחפת, כן.
והוא פחד שיקברו אותו שהוא עדיין בחיים, בתוך האדמה, אז הפתרון שלו היה סימפטי גם.
כן.
לחתוך אותו לחתיכות.
בדיוק.
ולמה הוא חשב שזה יהיה נעים, אני לא מבינה.
זה הוא לא חשב, אבל הוא חשב זה להיחנק בתוך הקבר, זה עוד פחות נעים.
יש מקרים שבהם המילים האחרונות של האדם הגוסס בכל זאת קצת מדברות על עניינים שברומו של עולם, ואפילו ככה אפשר למצוא בהן תחושת הזדהות עם מעמד הפועלים והעובדים ועזרה לאנשים שהם פחותים ממך.
כן, טולסטוי, למשל, הרוזן טולסטוי, אני נשכח שהיה בעל תואר הצולה.
לב טולסטוי, הסופר.
לב טולסטוי, כן.
כן.
שאת צודקת, היו כמה סופרים שם טולסטוי. אז קודם כל, מותו היה מאוד דרמטי, הוא ברח מן הבית עם איזה מזכיר צעיר שעזר לו, לא עזר לו. והם הגיעו תחנת רכבת, כן. ושם היה ברור שהוא גוסס. וכל רוסי ידע את זה.
אבל למה בכלל הוא ברח מהבית?
הוא רב עם אשתו. ואז עיתונאים הגיעו לאותה תחנת רכבת, שם הוא הסתתר, וכשאלו אותו מה הוא דורש, מה הוא רוצה, הוא אמר ש... יפסיקו להגיד שהדבר החשוב ביותר זה שאזרח אחד בשם לב טולסטוי חדל מלחיות.
כלומר, הוא אומר, תעזבו אותי בשקט, תנו לי לפחות למות בשלווה, אם את חיי אתם רדפתם בתחנות רכבת.
כן.
ובסופו של דבר, הוא באמת מת שם בתחנת הרכבת?
כן.
מדוע? ממה?
מזקנה.
פשוט כך בתחנה.
כן.
סיפור קשה.
קשה.
בוא נעבור לסיפור אחר על אדם שאמר בכוחותיו האחרונים... לא משנה מה יקרה, רק אל תיתנו לנלי לגבוע.
כן.
מי זאת נלי?
נלי הייתה אהובתו של הגוסס. הגוסס היה מלך אנגליה, צ'רלס השני, שעל שמו נקרא יורש העצר הנוכחי, שיהיה צ'רלס השלישי.
שמסכן, אלוהים יודע מתי הוא כבר יגיע לקבל את המלוכה, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
אם אמו תהיה
כמו סבתו,
הוא יהיה מלך בגיל 88, משהו כזה.
כן. לפי דעתי הוא כבר צריך לוותר ולהעביר את הכתר לוויליאם, אבל זה סיפור אחר.
שלא שייך לנו.
לא שייך. בוא נחזור לצ'רלס השני.
ובכן, הוא טען בפחד שאולי האישה הזאת, שהוא אהב אותה כל כך...
נלי.
היא תהיה קורבן, מה שקורה לאנשים רבים, כאשר הם מתים ומזניחים את נשותיהם. אבל... כאן יש בעיה מעניינת. למלך הזה היו שתי אהובות. אחת קתולית, ושלא הייתה אהובה בעיה על ידי העם, ואחת פרוטסטנטית, שהייתה מאוד פופולרית.
מי זאת נלי מבין השתיים?
נלי הפרוטסטנטית.
אה, שאותה אהבו.
כן, אהבו, וכאשר היא עברה, והיות ושתיהן השתמשו בכרכרות דומות, לפעמים הם זרקו אבנים, אז היא הייתה...
אה, כי חשבו שהיא הקתולית.
קתולית.
אוקיי.
אז היא פתחה חלונות, הכרכרה וצעקה, אני הזונה הפרוטסטנטית.
הזונה? כן. ככה היא אמרה. מכיוון שהייתה אהובתו של המלך.
כן.
תשמע, היה לה פה מלוכלך קצת לנלי הזאת.
היא הייתה מן העם.
אז לכן לא היה צריך כל כך לדאוג לה שתקווה ברעב, כמו שנשמע לי דווקא הייתה יכול להסתדר טוב מאוד גם אחרי מותו.
היא הסתדרה.
הסתדרה.
אגב, היום הפאב המפואר בתי של לונדון נקרא על שמה.
פאב נלי.
נלי.
ואיך היא באמת הסתדרה, היה לה הרבה רכוש?
כן, המלך דאג לה.
טוב, אבל יפה שהוא דאג לה לפני מותו, זה אומר שאולי הוא אהב אותה אהבת אמת.
לפי דעתי כן.
וזה סיפור מעניין, כי בעצם נלי חיברה במשפט אחד בקלות רבה, כשהיא אומרת אני הזונה הפרוטנסטנטית, בין דת לבין מין, שזה שני נושאים שכאילו לא אמורים ללכת ביחד.
אבל היום הולכים ביחד, הרבה פעמים.
בעיקר באנגליה.
לא, אפילו גם בצרפת.
אבל נדמה לי שבאנגליה הדוגמה הכי ידועה זה הסיפור של הנרי השמיני, לא?
כן, הנרי השמיני יסד דת חדשה, דת האנגליקנית, מפני שהוא רצה להתפטר מאשתו, שהייתה ספרדיה, לא צעירה כל כך, הוא להתחתן עם אן בולין, שהייתה צעירה ורעננה, ולא הייתה ספרדיה.
אז אנחנו מדברים על דת שלמה שנוסדה, הכל בגלל הגחמות של הנרי השמיני.
בדיוק. ועדיין, המלכה של היום היא ראש הכנסייה האנגליקנית, בשל הפרשה שהאנגלים מעדיפים לשכוח אותה.
אבל אנחנו נזכיר להם, כי בשביל זה אנחנו כאן.
בדיוק.
דיברנו על ליאונרדו דה וינצ'י קודם, בוא נדבר עכשיו על גאון אחר, מיכלאנג'לו.
מיכלאנג'לו צייר יום הדין.
כן,
שזה
בקפלה הסיסטינית.
סיסטינה, כן. ואחרי שהוא סיים והזמין את הקרדינלים ואת האפיפיור, זאת, אז בא אדם לא כל כך חשוב, אבל הוא היה למעשה ראש הטקס באפיפיור, ובארמון האפיפיורי, וטען שיש יותר מדי בשר, יותר מדי חשיפה.
גופים ערומים.
כן. זה לך אגב, כל אחד אמר את זה למיכלאנג'לו. ואחרי מותו של מיכלאנג'לו, אחד האפיפיורים הזמין צייר לחסות את החלקים החשופים, ואותו צייר קיבל תואר תחתונאי.
אבל אותו אדם שבא ואמר שהציורים שלו לא צנועים, נדמה לי ששמו ביאג'ו דו צזנה, נכון?
כן, והוא היה ראש הטקס.
והוא אמר, הציורים לא מוצאים חן בעיניי.
כן, יותר מדי בשר. חשוף.
ממה שאני שמעתי, מיכלאנג'לו לא היה בן אדם שאהב לקבל ביקורת.
לא, הוא צייר אותו איש בתור קוסם.
את ביאג'ו?
כן, והוסיף לו מין נחש, שלא ברור היה אם הנחש שייך לגוף שלו, הוא צמח מתוך גופו. בטיצ'לי מאוד מעניין, הוא היה צייר גדול מאוד, ואף אחד שראה את הלידתה של ונוס, כן. אפרודיטה, לא ישכח את היופי הנדיר הזה.
אי אפשר להישאר אדישים.
אבל כשהוא הגיע לסוף חייו, הוא עשה חשבונות של אופטיקה, ואמר שהיום הוא העיר, זה מעניין שזה המחשבה האחרונה שלו. היום כל כך חם, יש כל כך הרבה אבק, שגם אם ירצו לרצוח פיל, לא נצליח.
לא נצליח לפגוע בו, כי לא נצליח כן. לראות אותו בגלל כן, האבק.
כן.
ואלו היו המילים האחרונות שלו?
זה הוא היה צייר וטכנאי.
כן.
ועל כן זה פתאום מגילה שהפיל הזה יישאר בחיים, מפני שיש לו יוכל להרוג אותו.
ללוי ה-14 היה מסר יפה.
כן, הוא היה, קודם כל הוא אמר לאנשים של ה... לשכה שלו שהיו בוכים. למה אתם בוכים? אתם חשבתם שאני נצחי?
תקבלו את זה שאני עומד למות. תקבלו את זה בהשלמה.
אז הוא הזמין את יורש העצר שהיה הנין שלו, בן 5.
בן 5?
כן.
והוא עכשיו הולך למלוך על צרפת?
כן. לואי ה-15. ואמר לו, ילד, אתה תהיה עכשיו מלך של ארץ עתירה. אני אהבתי יותר מדי את המלחמה. ועסקתי יותר מדי בגברות. אל תלך בקפותיי בשגיאות הללו. תבטיח לי שלא תעשה את השגיאות שלי. הילד יבטיח.
טוב, הוא בן 5, מה הוא מבין מהחיים שלו?
אבל עברו 10 שנים,
כן.
והוא שכח לחלוטין את ההבטחות שלו.
מה, הוא יצא למלחמות או שהוא התעסק יותר מדי עם אנשים?
נשים.
מה זה אומר?
למשל, הייתה שערוריה שכאשר הוא היה בגיל כל כך רך, 15,
כן.
גילו פתאום שיש לו 4 הובות.
ארבע אהובות.
וכל ארבע אלה הם אחיות.
אני לא מאמינה.
כן.
תשמע, הילדים האלה, מישהו היה צריך לחנך אותם. מלך או לא מלך, הייתה צריכה להיות לו איזה אומנת או איזה אמא שתגיד לו, בחור צעיר, ארבע אחיות, ארבע אהובות, זה לא הדבר הכי מתאים לילד בגילך.
כן, אבל אני רוצה לציין שהמלך הזה, כשהגיע לגיל ההבנה, ידע שהוא אסון לאומי. ואז הוא ואהובתו אהבו לחזור משפט אחד. אחרינו המבול. כלומר, אחרינו יבוא מהפכה כזאת אשר תוציא מן השורש את כל חברה הצרפתית. בזה הם צדקו.
אהובתו הייתה כמובן...
גברת דה פומפדור.
דה פומפדור, שרק בשביל השם שלה, לפי דעתי, קנתה לה מעמד מאוד מאוד מרשים בהיסטוריה.
אני רוצה להזכיר לך שארמון הנשיא הרפובליקה הצרפתית של היום זה ארמונה של גברת דה פומפדור.
אחד האנשים שמעניין מאוד לשמוע מה היה לו להגיד זה ווינסטון צ'רצ'יל, כי מעבר להיותו מדינאי מהולל, הוא כבר שמענו הרבה מאוד מחמאות עליו, הוא הרי גם שלח את ידו בכתיבה, אז אולי היו לו דברים מעניינים לומר בטרם מת.
הוא היה היסטוריון טוב מאוד.
כן.
אבל המשפט האחרון ששמעו מפיו, אמר, כל זה נמאס לי וזה משעמם. גמרנו עם כל זה.
אז הוא רצה למות.
הוא לא רצה להשתעמם.
טוב, זה מוטיבציה יפה. אני חושבת, זה היה ב-24 בינואר 1965.
כן, בדיוק.
ואז הוא שקע בקומה.
כן, כמה ימים.
כמה ימים ואז הוא נפטר.
כן.
עליו השלום. בוא נעבור לשחקנית אחרת. אנחנו ממש רצים מאדם לאדם.
בבקשה, בבקשה.
דיברנו קודם על המפרי בוגרט ועל השחקן ברימור, ועכשיו אנחנו מדברים על ג'ון קרופורד.
כן, היא הייתה מאוד מפורסמת.
מאוד יפה.
מאוד יפה, כאשר היא הבינה שסופה מתקרב.
אז העוזרת שלה באמת התחילה להתפלל בקול רם, ואמרה לה, אני מתפללת אלוהים רק תעזור שלא תמות, זה היה ב-1977, בעשרה במאי.
היא לא אמרה שלא תמותי, היא אמרה, היות ותמותי, אני חייבת להתפלל.
הבנתי, מתפללת לשלומה בעולם הבא.
בדיוק.
ואז אמרה השחקנית בקול רם וחזק, כמו ששחקניות יודעות לדבר, לעזאזל, אל תעזי לבקש מאלוהים שיעזור לי.
כן.
הייתה מאוד גאוותנית, צריך לומר.
פותחת בעצמה.
She's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I want to tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine.
חוזרים 60, אפילו 70 שנה אחורה, 1910, אדוארד השביעי, מלך אנגליה. מה הוא אמר?
הוא אמר הרבה דברים, אבל דרך אגב,
כן.
אמו, המלכה ויקטוריה, לא נתנה לו בכלל להשתתף בענייני השלטון. והוא היה מחוץ לממשלה, הוא פשוט, הדלת של המלכה ושל לשכתה הייתה סגורה לפניו.
אז סתם קראו לו מלך אנגליה?
כן.
לא היה לזה שום משמעות?
לא, היה נשיא מווילס, הוא עדיין לא היה מלך. אז אשר, כשאמו הולכת לעולמה, אז הוא אומר, אני עובד, אני אעבוד. לא רציתי לעבוד, אני חייב למלא את זה.
טוב, הייתה לו הרבה מוטיבציה, אחרי ששנים רבות הדירו אותו מהשלטון.
בדיוק.
ומה הוא אמר בטרם מסר את נפשו?
אני עומד לעבוד עד הרגע האחרון.
ובאמת כך עשה.
כן.
לעומתו הקודמת שלו, המלכה אליזבת הראשונה, הייתה מוכנה לתת הכל כדי לא למות.
קצת זמן.
מה היא אמרה?
אני נותן את הכל תמורת קצת זמן נוסף.
הסיפורים הכי מפורסמים, אני חושבת, של המאה ה-20, שהסעיר הרבה מאוד אנשים, ואנחנו מדברים על הנסיכה דיאנה.
כן, יש לנו עדות שבאותם השעות המעטות שנותרה בחיים אחרי התאונה המחרידה שלה במנהרה בפריס, היא שאלה את כל הזמן בקול רועד, איפה אני? מה קרה לי, אלוהים? מה קרה לי?
כלומר, היא נשארה בחיים אחרי התאונה.
כן.
בעצם, זה מה שאתה אומר. והיא הייתה מודעת לכל מה שקרה.
לא, לא, היא הייתה שואלת.
אבל היא הבינה שקרה משהו.
כן.
היא לא ישר מתה על המקום.
לא.
מדיאנה לעוד אייקון אחר, מתחום אחר, הבמאי האמריקני אירול פלין, שהלך לעולמו ב-1959. הוא גם השתעמם כמו צ'רצ'יל?
לא, אבל הוא סיכם את חייו. זה היה מאוד מעניין, נהיתי מכל רגע.
זה מה שהוא אמר.
כן.
הלוואי על כל אחד ואחד מאיתנו להגיד את זה, לא? זו אמירה יפה לפני המדע.
כן, אבל אני אקח למשל מהפכן.
כן.
צ'ה גווארה.
המהפכן, בהי הידיעה. מי שהפך להיות בדיוק לסמל של כל המהפכות.
כן. אבל כאשר, קודם כל, הרעיון שלו לעשות מהפכה בבוליביה, היה רעיון לא מוצלח. הנה הוא לא היה בוליביאני, ארגנטינאי. ואי אפשר להביא מהפכה מקובה לבוליביה, התנאים הם שונים. ואז כאשר ראה שהחייל שמתכוון לראות בו, מתקרב, אמר לו, אל תהיה פחדן, אתה רוצה לראות בי, אני פה.
וכך הוא אמר, תהרוג אותי.
כן.
והוא הרג אותו?
כן.
הוא לא היה פחדן החייל הזה.
לא.
אבל בוא נדבר רגע על צ'ה גווארה. זה מוצדק כל פולחן האישיות הזה שעושים לו? אין לו כזה תפקיד משמעותי בהיסטוריה בעצם?
הוא פוטוגני.
ולא יותר מזה.
אולי קצת יותר מזה, אבל לא יותר ויותר.
יש מישהו שאני בטוחה שתגיד עליו מילים קצת יותר טובות. אני מדברת על היינריך היינה.
זה היה יהודי גרמני, הוא היה משורר גדול, וכאשר היינה עמד למות, אשתו אמרה לו שאלוהים יסלח לו.
על כל מה שהוא עשה בחייו.
כן, אז התשובה של היינה הייתה, זה המקצוע שלו, הוא חייב לסלוח לעולם.
וכך הוא הלך לעולמו. אנחנו מדברים, אם אני לא טועה, על אותו אדם שאמר את המשפט המפורסם מאוד על מה שהתרחש בגרמניה, שבמקום שבו שורפים ספרים, ישרפו גם אנשים, נכון?
כן. הוא גם, אם אני יכול להזכיר מה שאמר על גרמניה...
בהחלט.
כן, הוא אמר שהייתי בגרמניה, בעיר המבורג, ואמרו לי שאפשר להראות לי עתידה של גרמניה. זה סיר הלילה של קרל הגדול. אבל אסור לי... לתאר מה שאני ראיתי. אני יכול רק להגיד מה הרחתי. זה היה נורא מסריח.
בוא נעבור למשורר אחר, ויקטור הוגו.
כן, הוא אמר, זה דווקא, הוא היה משאיר מאוד בהשפעות, בתמונות, בסגנון, הוא אמר, אני ראיתי שחור מבריק.
שחור מבריק, זה מה שהוא ראה לפני המוות.
כן.
תמיד מדברים על מנהרה לבנה.
כן.
אצל ויקטור הוגו זה עבד הפוך. אז היינו בגרמניה, היינו בצרפת, בוא נקפוץ לארצות הברית.
עוד פעם
לארצות הברית.
כן.
מלקולם איקס.
כן, זה היה... לוחם שחור לזכויות העמים המבקעים והמנוסלים.
אגב, גם הוא הפך לסמל.
כן, כן. אבל הוא היה פחות פוטוגני מצ'ה גווארה. והביטוי שלהם באותה תקופה היה קול.
עד היום.
עד היום, כן.
בי קול.
בי קול, כן. וכאשר הוא ראה שאלה שרוצים לרצוח אותו מתקרבים אליו, אז הוא אמר להם קול, קיוקרים וחורים. זה, הוא עדיין היה מדבר כשהם ירו שלושת הכדורים ששמו כסף חייו גופו.
אז הוא היה גיבור של השחורים בארצות הברית.
כן.
ויש לנו עוד גיבור אחד, גיבור של מעמד הפועלים ברחבי העולם, עד היום שמו ניסה,
כן, קרל מרקס. קרל מרקס ראה שהעוזרת בביתו הוא היה חולה.
כן.
והייתה הרגשה שהוא עומד למות, שהיא מתחילה לרשום ומחפש רשימות שלו. אז הוא כעס מאוד. מה, את רוצה את המילים האחרונות שלי? המילים האחרונות מחפשים מאלה שמרוב טיפשות מדברים כל הזמן ולא משאירים משהו, מפעל גדול. אבל למחרת, קרל מרקס היה מת.
ובעצם אלה היו מילותיו האחרונות, שבהן הוא מטיל ספק בחשיבותן של המילים האחרונות.
בדיוק.
יש בזה משהו מאוד יפה.
לפי דעתי, כן.
מרקס אגב נודע כמובן בסלידה שלו מהדת.
כן, הוא אמר שהדת היא אופיום להמונים.
ויש לנו דוגמה לעוד בן אדם שלא ממש שיחק לפי כללי הדת, וזה הצייר האיטלקי פייטרו פרוג'ינו.
כן, זה מאוד מעניין, מפני שזו תקופה מאוד מוקדמת. זה במאה ה-16, וכאשר קתולי טוב הולך למות, הוא חייב להתוודות ולמסור סיפור על כל חטאיו לכומר. מתוודא.
כן. וידוי אחרון.
וידוי אחרון,
לקבל,
כן.
סליחה.
כן, אבל זה הוא סירב לעשות.
לא הסכים.
לא פירוג'ינו, ואמר אני רוצה לראות מה יקרה לקתולי שהולך למות בלי וידוי אחרון. ויש וזארי, אחד הסופרים האיטלקים, שמאיר בשולי הדף. הוא לא היה דתי.
וכל הניסוי הזה, כמובן, אנחנו לא נדע את התוצאות שלו.
לא.
מסוג הניסויים האלה שרק האדם שעשה אותם יכול לדעת, או שגם הוא כבר לא מה שיכול לדעת בעצם.
אל נדבר על נושאים עצובים.
אתה צודק. אז עוד אחד, לפני שנעבור אולי למשהו קצת שונה, דיברנו קודם על מרקס, אי אפשר שלא להזכיר את טרוצקי.
כן, טרוצקי נרצח על ידי שליחו של סטלין, כשעמד בחדר עבודתו, והרוצח הוציא נשק ועלם בו. למחרת הוא מת. אבל באותו לילה, מלפני המחרת, הוא אמר, ידעתי שהכנופיה הזאת תשים יד, הכנופיה של סטלין, כן. תשים יד עליי.
אתה יודע, אחרי תוכנית כזאת, יש רק שאלה אחת שנשארת.
כן.
באילו מילים אחרונות אנחנו נבחר לסיים את התוכנית?
תראי, אפשר פשוט מאוד להמתין לתוכנית הבאה.
שעה היסטורית. מילים אחרונות של אנשים גדולים. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על המשפטים שנאמרו או לא נאמרו על ידי מנהיגים בהיסטוריה. ערכה ליאן סרטנה. ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, ישראל אליצור וגרם ג'קסון.